כל חי אונליין 93fm.co.il. עניין משפחתי עם רחל פסטג.
בוקר טוב לכל המאזינים, רדיו כל חי 93 FM ו-92.8, יום רביעי קצת אחרי 10, ואנחנו שוב איתכם כאן בתוכנית עניין משפחתי. בוקר טוב לאל איבר, עורכת ומפיקה למוטי קופפר שעל הביצוע הטכני. אני רחל קליין פסטג, כאן מאחורי המיקרופון. ואת הבוקר הזה בחרתי לפתוח בסיפור מתוך עיתון מרוול עצמה. העיתון הזה הוא מתאריך וב בתמוז תפשין ד'. ואני רוצה להקדיש את הסיפור הזה לכל אותם בחורי הישיבות וגם להורים שלהם שחלמו שהילד הזה יגיע לאותה ישיבה מצוינת וידועה, ובגלל נסיבות כלשהן, ולא משנה מה הנסיבות, אותם בחורים נאלצו בסופו של דבר ללמוד בישיבה אחרת. אז בואו כולכם תקשיבו לסיפור הזה. היה זה רגע מרגש מאוד. הבירורים היסודיים מאחורינו, השיקולים, החשבונות, ואפילו ברכת הרבי. עכשיו נסגרים קצוות אחרונים, ואנחנו עומדים בפני... וואו, מרגש. האומנם זה אני שאמור להיות המחותן? ולא, זה מכבר עמדתי אני מתחת לחופתי, מנפץ בה כוס זכוכית. האם כבר עומד לו בני הבכור בפני פרק האיש מקדש? האמת, לא היה לי זמן רב להתרגש ולהעלות זיכרונות נוסטלגיים. השדכן, כדרכו של שדכן, העיץ בנו לשבור את הצלחת. ואנחנו ביקשנו, כמו שמקובל בקהילתנו, להיפגש תחילה עם הורי המועמדת. הייתי סקרן להכיר את האיש שעליו שמעתי כה רבות. ואז זרק לי השדכן משפט משונה. להיפגש? אתם הרי מכירים. מכירים? מה פתאום מכירים? מעולם לא נפגשתי עם האיש, אני בטוח. השדכן התבלבל קצת. לא יודע, כך הבנתי כבר מהרגע הראשון. אולי זו בעצם טעות, אבל כל זה אינו משנה. למתי לקבוע פגישה? פתאום חשתי צמרמורת החולפת בגבי. חזרתי אל שם המחותן, רבי שמעיה גרוסמן. משהו צלצל לי בשם הזה, צלצול עמום וחלוד. הודעתי לשדכן שנחכה עם זה כי אני חייב לברר משהו. השדכן נבהל, לברר? אני לא מבין, לא ביררתי מספיק? רבי שמעיה גרוסמן, מגיד שיעור ידוע, תלמיד חכם, גאון. אני יודע, אני יודע. אבל תגיד, האם במקרה יש לרבי שמעיה שם נוסף? לא חששתי מכפל שמות. נברתי בזיכרוני הרחוק והגעתי לשם מוכר עד כאב. נחום גרוסמן. השדכן ברר ושב אליי עם השם. הרב נחום שמעיה גרוסמן. זהו. האסימון נפל, הגעתי ליעד. ביקשתי מהשדכן פסק זמן ושקעתי בזיכרונות. את מעמדי בישיבה השגתי בעמל וביזע רב. לא בעל כישרונות גדול הייתי, וגם בזיכרון חזק לא חוננתי. הייתי ילד ממוצע מינוס, מתוסכל מכישלונות חוזרים וחסר אמביציה. רק מה, בבר המצווה שלי חל המהפך. ליבי נפתח, ורצון גדול עלה בי לגדול בתורה, לא להמשיך בבינוניות הממוצעת שלי. חשתי כי רוח טהרה ממרומים אופפת אותי. אני משער שנערים רבים מקבלים את ההערה הזו, אבל אני הבטחתי לעצמי בנחישות להמשיך, לא ליפול. בסיום בר המצווה הגיע אורח חשוב לקחת חלק בשמחתנו. היה זה הרב הגאון רבי שמאי ב'. הוא הגיע לשמחה באולם סמוך ונענה להפצרותיו של אבי לומר כמה מילים. עד היום אני זוכר את המשפטים שאמר. הללו נפלו על נפש חפצה. אחר כך שמעתי שהרב שמאי הוא ראש ישיבה לעילויים, ובודדים ממש מתקבלים לישיבתו. אני זוכר שהחלטה נחושה גמלה בי. אני רוצה להיכנס לישיבה הזו. מאז עברו ימים רבים. נכנסתי לישיבה הקטנה במרץ רב, התחלתי לעשות שטייגן. למדתי ברצינות תהומית, מתייגע בעמלה של תורה מבלי להתייאש. היה קשה, לפעמים מייאש, אבל אני המשכתי בדרך. חשבתי על הפסגה, על ישיבתו של רבי שמאי, והזיכרון המתוק הזה נסך בי כוח. אבא, שהיה שותף לחלומי, לא היה מרוצה. יוסלה, תאהב את תורת אלוקים חיים, גם אם לא תלמד בבית שמאי, נכון? בוודאי הסכמתי, אבל האתגר הזה ממריץ אותי להמשיך. והאכזבה, ברר אבא, מה תעשה לך האכזבה? היא לא תהיה, הייתי בטוח, אני נכנס לבית שמאי בעזרת השם. 3 שנים חלפו, ודאגתו של אבא התגלתה כחסרת בסיס. לא היה מאושר ממני בכל הישיבה. קיבלתי מכתב תשובה שאני מתקבל לבית שמאי. התקבלתי. מהשיעור שלו מתקבל תלמיד אחד בלבד, והיה זה אני. לרגעים תפסה אותי רעדה. ידעתי את הסוד, כי אין בי כישרונות עילויים כמו שנדרש בבית שמאי. אבל יש בי רצון לוהט ויכולת התמדה. כנראה הם שפילסו לי את הדרך. חששתי שבישיבה מול חברים בעלי כישרונות נדירים יהיה לי קשה. אבל היה זה דווקא אבא שעודד אותי. הוא טען שרצון והתמדה שווים יותר מכישרון. התחלתי לספור את החודשים, אחר כך את השבועות לקראת היום הגדול. ואז, באחד מאותם ימים, הזמין אותי ראש הישיבה לצעירים לחדרו. הרשת נבוכה הייתה מתוחה על פניו. הוא בירכני לשלום, והביע שמחה על כך שהתקבלתי לבית שמאי. אחר כך לבש קולו רצינות. יוסל, יש לנו בקשה גדולה אליך. אנחנו יודעים, אין לנו זכות לדרוש ממך את הדבר הזה. ייתכן שאסור לנו אפילו להציע אותו. ובכל אופן, איננו מוצאים אפשרות אחרת. מדובר בדיני נפשות ממש. ולכן, כאן הוא נעצר ונרחן לעברי, כשתחנונים ממיסים בעיניו. ראש הישיבה שוב כיחכך בגרונו, מקפיד שמבטו לא ייפגש במבטי. הוא עדיין לא ביטא את בקשתו. פתאום, ידעתי מה הוא הולך לבקש. יש רק משהו אחד שעלול לגרום לו לראות כך. הישיבה שלי. האם קבלתי נדחתה? לא שמתי לב אפילו שאת השאלה שלי איבדתי בכל זעקה. ראש הישיבה נענה בראשו לאות לב. אתה התקבלת בזכות. אבל אני מעז לבקש ממך שלא תלמד בישיבה הזו. אבל למה? זעקתי. ליבי עצר את פעימותיו. שלחתי מבט קרוע על ראש הישיבה. לישיבה שלנו יש אפשרות לשלוח רק אחד משיעור לבית שמאי, אחד בלבד. שקלנו היטב ומצאנו שאתה המתאים ביותר, וזו הייתה המלצתנו. ומה יתרחש עכשיו? אני רוצה להתייעץ איתך, יוסל. אתה נער בוגר ומבין. אחד הבחורים בשיעור הינו נער מבריק וכישרוני באופן מיוחד. על פי הידיעות המהימנות שבידינו, הוא עומד בפני גלישה במדרון חלק. העניין עדיין סודי ואינו ידוע לאיש, אבל אנחנו דואגים מאוד. התכנסנו כל הצוות לדון כיצד להציל את הנער מבלי שיוודע קלונו ברבים. שיתפנו יועץ מקצועי, תלמיד חכם, והמסקנה הייתה שאילו יקבל הנער אתגר גדול, הוא יתעורר לחיים. כבודו העצמי יסק לגבהים והוא עשוי להגיע למרחקים. ראש הישיבה לא המשיך, הוא לא היה צריך. סחרחורת גדולה אימה להטריף את תחושיי. איך אפשר, ריבונו של עולם, מבקשים ממני למסור את פסגת חלומותיי, תמצית הדלק שנתן לי לגדול, את מקומי שניתן לי ביושר בבית שמאי? קמתי מתנודד ממקומי. רציתי להימלט מן החדר הקטן, לברוח מן ההתמודדות. לא רציתי לחשוב, לא להחליט, לא כלום. ראש הישיבה נבהל, הוא קם ממקומו ואחז בכתפיי. זה בסדר, יוסל, תמחק את הדקות האחרונות מזיכרונך. אתה נכנסת לבית שמי לחיים ולשלום. אני מצטער כל כך. בכל אותו יום התהלכתי כסהרורי. לא הצלחתי ללמוד קטע רצוף אחד. מוחי חישב להתפוצץ, ליבי חישב להישבר. ואז ניגש אליי נחום גרוסמן. מבטו פילח אותי. מה קרה, יוסלה? מאז שהתקבעת לבית שמי כבר לא צריך להתאמץ ולהרשים, אה? הבטתי בו משתומם. נחום גרוסמן היה נער אילוי, מבריק, כזה שתמיד קינאתי בכישרונותיו. לאן נעלמה עדינותו המפורסמת? סקרתי אותו שוב ופתאום נפל לי האסימון. משהו נורא קורה לנחום בזמן האחרון, יש לכך סימנים נוספים. אני כבר יודע, נחום הוא אותו נער המחליק כמעט. נחום המשיך לשלח בחיציו ובליבי חלה תמורה מוזרה. בעצמי לא הבנתי, איך ייתכן שאיני כועס על הנער? חשתי גל של רחמים על הדיוטה שאליה הגיעה. נחום, לחשתי בליבי, המשך לפגוע. אין לך מושג, איזו מתנה אני עומד להעניק לך, ולעולם כנראה גם לא תדע. אני רוצה שתשוב להיות נחום העילוי, אני רוצה לקנות לי את עולמי. מי יודע, אולי אתה תהיה גדול הדור הבא. צוחק עליי, כבר לא נאה לך לדבר איתי, שמי נקגעה, התיז נחום. נחום פער עיניים ענקיות כאשר ניגשתי אליו, לוחצת ידו בחמימות. רציתי לומר לו שהוא זה שיכנס עכשיו לישיבת בית שמי, אבל המילים נתקעו לי בגרון, הייתי נרגש כל כך. בצד ראש הישיבה פרסמתי שבשל שיקולים שונים אני נרשם לישיבה אחרת. כעבור יומיים זרחו עיניו העמומות של נחום באור יקרות. הוא התקבל לבית שמי. המהפך היה מיידי כל כך, עד שאפילו אני עצמי לא האמנתי. נחום חזר להיות העילוי, המתמיד, הלמדן. הוא עלה והתעלה על עצמו ונכנס לבית שמי ברוב התרגשות. ומה היה איתי? כאן הגעתי ללב הסיפור. התקבלתי לישיבה טובה מאוד. לא ישיבה לעילויים, אך משובחת להפליא. בשיעור הראשון פתחתי גמרה. התכוונתי לצאת למלחמה כהרגלי, היה עליי לשנן כל משפט כמה וכמה פעמים, עד שיחרט בליבי. כל סוגיה מורכבת יותר ופחות דורשת ממני הרי מאמץ צילאי. אבל הפעם הזו הייתה אחרת. לאחר ההסבר הראשון של מגיד השיעור, התפשטה בי נהרה מתוקה. הבנתי היטב, על הסוגיה הבאה הייתה לי קושייה עצומה, ובסדר שלישי, שחיתי כמו דג במים. חשבתי שזו הערת בראשית, השייכת לימים הראשונים של הזמן. אבל בימים הבאים גיליתי, כי מחסומים נפלו לי בנעימים, ותורת אלוקים חיים, נהירה וברורה לי. שערים נפתחו לי, אולמות של אור והבנה. והיום שב אליי נחום גרוסמן, כהצעה למחותן. הוא פגע בי, אבל אני ויתרתי לו. ואני אוהב אותו כמו היה זה אחי עצמי ובשרי. בזכותו הרי נפתחו מוחי וליבי. אבל נחום שמעיה גרוסמן החליק כמעט במדרון בעבר. איפה הוא היום? איפה הוא היום? חייכתי. הרי משרד בלשות פתחתי בביתי, ואני יודע שהרב גרוסמן הינו תלמיד חכם עצום, וביתו בהתוועד לחכמים. ליבי גואה באושר, זהו השידוך המושלם ביותר שיכול להיות. עמוק אל תוך הלילה, כאשר אחרוני האורחים עוזבים את בית הקלה, ניגש אליי מחותני היקר, רבי נחום שמעיה גרוסמן, ולוחץ את ידי בהתרגשות. אוי, יוסלה, יוסלה, אחי ואהובי, הידעת? את דמי השדכנות אני צריך לקבל. השדכן היה שליחי ועושה דבריי. ידעתי כי את בנו של אב יקר ומעולה כזה, שוויתר על היקר לו מכל בעבורי, אני רוצה להכניס לביתי. וואו, סיפור מדהים שיש בו חסד עצום, נתינה מדהימה, אנושיות ועוד משהו. אולי בשולי הסיפור ואולי לא. תנו צ'אנס. גם אם נדמה שהילד לא ממש הולך בתלם, גם אם יש נסיגה פתאום, אל תמהרו לחרוץ דין, אל תמהרו לקטלג. הוא כבר לא יצא ממנו כלום, והיא, מה יהיה איתה? ההפך, תעודדו, תעצימו, תאתגרו, תאפשרו לילדים שלכם לגדול.
שלום חיים, כבר הרבה זמן רציתי לדבר איתך. אני שם לב שמשהו מעיק עליך בזמן האחרון. אתה יודע, שלמה המלך אומר, דאגה בלב איש יסיכנה.
כשבא בסמרש משקיף לרחוב, רואה אנשים מחייכים. כן הם מחייכים, אבל בכלל לא בטוח שהם מאושרים. קבוצה מהחבר'ה דנה עכשיו מרושת במחלוקת הראשונים. אנא ריבוינו של אוילום, גם אני רוצה לטעום מטעם החיים. ניצב מול רחוב על הריפוינו של אוילום, תפתח לנו דלת. גם אני, גם אני רוצה לטעום, לטעום מהאור. אנא ריבוינו של אוילום, תפתח לנו דלת. גם אני, גם אני רוצה לטעום, לטעום מהאור. ונזכר שהאדם לא נברא אלא להתענג על השם וליהנות מזיו שכינתו, מזיו שכינתו. שיפה שעה אחת של קורת רוח בעולם הבא. מכל חיי העולם הזה, ופתאום מתעורר. כן, אלה שבא בסמדרש הם אלה ששמחים. ריבונו של עולם, תשמע תפילתו של ילד שעומד לבדו ניצב מול רחוב. אנא ריבוינו של אוילום, תפתח לנו דלת. גם אני, גם אני רוצה לטעום, לטעום מהאור. כן, כן, ריבוינו של אוילום, תשמע תפילתו של ילד שעומד לבדו ניצב מול רחוב. אנא ריבוינו של אוילום, תפתח לנו דלת. גם אני, גם אני רוצה לטעום.
ריבונו של עולם, תשמע תפילתו של ילד שעומד לבדו ניצב מול רחוב. השיר הזה של אלי פרידמן, ותודה ליעל איבר על ההברקה של השיר הזה שיושב לי כל כך טוב על הסיפור של היום. תודה יעל. היום בתוכניתנו, כמובן כמדי יום רביעי, אנחנו נהיה עם הרבנית ימימה מזרחי לפרשת חיי שרה. עוז מלול, מנכ"ל חברת שמן הפלאים, גם הוא יהיה איתנו היום. וגם חברת הכנסת דוקטור עליזה לוי, יושבת ראש הוועדה למעמד קידום האישה ושוויון מגדרי בכנסת, היא תהיה איתנו כאן היום, והיא תספר לנו על ארגון מעורבות, על מחקר מיוחד, מה ניתן לעשות על מנת שבריאותן של הנשים החרדיות תהיה טובה יותר. אנחנו נשמע ממנה גם על הדיון בכנסת, גם על ארגון מעורבות ועוד. גם על המתנדבת דליה למקוס, זיכרונה לברכה, שהייתה בדרכה לפתיחת משמרת בסניף, באחד מהסניפים של יד שרה, ונרצחה בדרך בפיגוע בגוש עציון, יובעה אתמול למנוחות, ואנחנו נשמע, נשוחח עם איתיאל גיספן, מנהל סניף יד שרה בתקוע, שהוא יספר לנו על המתנדבת המקסימה הזאת. כן, שהשם יקום דמה. גם המוריה ארמי, אלמנתו של נתאל ארמי, מלבד געגועים עצומים, מלבד ההתמודדות הקשה שיש לה על אובדן של בעל, יש לה שני ילדים קטנים והיא גם הרה, נאלצת מוריה ארמי לנהל קרב מתיש. כן, הם חושבים שהיה כאן ממש פיגוע, שחתכו את החבלים עליהם היה בעלה, ניסו שם להשתיק את הפרשייה הזאת. התמודדות באמת לא פשוטה, היה כאן רצח אכזרי על רקע לאומי, ואנחנו נשוחח איתה ונשמע ממנה על ההתמודדות. ועוד ככל שיותר לנו הזמן, אבל לפני הכל, אנחנו יוצאים להפסקת פרסומות, מיד שווים.
עכשיו איתכם, עניין משפחתי, עם רחל פסטג.
שלום ובוקר טוב לרבנית ימימה מזרחי.
בוקר אור.
כן, ואנחנו פרשת חיי שרה לפנינו.
אמת, נכון, והרי היא מתה בפרשה הזו. אז למה חיי שרה? למה קוראים לפרשה של מותה על שם חייה? וחז"ל בעצם רומזים לנו כאן בעדינות שאמא מתחיה אצלנו באמת רק אחרי 120, מפני שאף פעם לא יודעים כמה שמכבדים וכמה שמעריצים, לא מבינים מה אמא הייתה עד שהיא לא כאן יותר. מעולם לא שמענו בתורה שאמא שרה עפתה בצק והייתה ברכה בעיסה משבת לשבת. אף אחד לא אמר לנו. מעולם לא ידענו שהיא הייתה שומרת דיני טהורה עד שהיה ענן מעל העולה. מעולם לא שמענו. מעולם לא ידענו שהיא הדליקה נר שבת. רק אחרי שהיא מתה. אברהם ויצחק חוזרים מן העקדה בפרשה הקודמת, רצים הביתה, ואני מניחה, אני ממציאה, אבל אני מניחה שאברהם אומר ליצחק, כמה אמא תתרגש כשנספר לה איך עמדת בניסיון, ויצחק כנראה אומר לאברהם, וכמה היא תיבהל כשהיא תשמע על המאכלת הגדולה. אבל אז הם מגיעים, והם מביטים בכל האוהלים כולם, והם לא מזהים את האוהל של אמא, מפני שאין ענן מעל האוהל, והם מתקרבים ואין אור בתוך האוהל של הנר, והריח, הריח, איפה הריח של הבצק, של העיסה המבורכת של אמא. רק אחרי שאמא מסתלקת, מבינים איך כותב את זה רשי, מה נחסר לנו בלכתה. רק אחרי שהיא כבר לא פה, עד 120, מבינים את העושר, את התבונה, את השכל שהיה לאמא שלנו. היום ננסה באמת בעיניים של חמורים, מפני שאם ראשונים כבני אדם, אנחנו כחמורים, אם אנחנו מדברים עליהם בצורה אנושית, זה מפני שאנחנו חמורים קצת, לא נורא, צריך ללמוד קצת קצת מסודות שלום הבית של האימהות שלנו. הם בכל זאת עברו חיים רצופי ניסיונות. איך הם עשו את זה? איך הן לא רבו? איך הן לא כעסו במהלך ניסיונות ארוכים כל כך? איך לא רבים? הנר, הנר של שבת הוא סמל שלום הבית, והוא דלק אצל האימהות שלנו מערב שבת לערב שבת. איך לא רבים? בואו נלמד קצת מפרשת חיי שרה, נוסחאות לחיבור נכון בין בני זוג, מפני שזה סוד העיר חברון, שיש בה את הזוגות המחוברים הללו, את האבות והאימהות. אז הסוד הראשון של לא לריב בבית, כשרבקה רואה את יצחק בפרשתנו פעם ראשונה, היא נופלת מהגמל. ותישא רבקה את עיניה ותרא, מי האיש הלזה ההולך בשדה לקראתנו? היא מתפעלת ממנו, מבלי שהיא יודעת עליו שום דבר, שום תכונה. היא מחליטה לשאת את עיניה, מחליטה להעריץ אותו. אומר הזוהר הקדוש, אישה, גם אם בן הזוג שלך עם הארץ לא יודע שום דבר, אם את נושאת אליו את עינייך ומחליטה אני מעריצה אותו, הוא יהיה ענק. אני רואה את זה המון, נשים שהתחתנו באמת לא עם המאור הגדול ומעריצות אותו הערצה גדולה, הוא הופך להיות אדם גדול. על זה אומר הזוהר, כתוב, נודע בשערים בעלה, כפי שיעורה דליבה, כפי השער שהיא פותחת בלב שלה ומעריצה אותו, כך הוא יגדל. ולא רק זה, איש שאשתו מעריצה אותו לא ירגיש צורך להיות עריץ, להיות שתלטן, מפני שגם כך הוא מרגיש גדול, אז הוא לא צריך להקטין אותה בשביל להרגיש גדול. ותישא את עיניה ותרא, זה נישואין, לשאת עיניים אליו. המון פעמים אנחנו מדברות אליהם כמו ילדים קטנים, שים סוודר, תאכל במזלג. הערצה מונעת מריבה, כי באמת הוא נעשה גדול ומכובד. והסוד השני מהפרשה לשלום בית, שימו לב שיצחק ורבקה לא מדברים כמעט מילה, רק משפט אחד שהיא אומרת לו בסוף ימיו, קצתי בחיי מפני בנות חטא, כך היא אומרת, במילים אחרות, נמאס לי מהקלות שלי. כמה מריבות יש בבית רק מפני שמדברים יותר מדי. ואז הוא אמר לי, ואז אני עניתי לו, ואימא שלו התערבה. דיבורים זה כמו אבק, הבתים שלנו לפעמים מלאי אבק, ולכן לא רואים זה את זה, צריך לשתוק קצת, לתת לאבק לשקוע, ואז אולי תראו זה את זה. אז איזה מין זוגיות זו ששותקים כל הזמן? הרבה יותר חשוב מהדיבור זה קרבת הלבבות. כמה שותקים רבקה ויצחק. רבקה רואה אותו ומתכסה בצעיף, אבל יצחק שומע אותה. כשאין להם ילדים, הוא הופך את העולם בשבילה. ויעתר יצחק נוכח רבקה אשתו כי עקרה היא. מעולם הוא לא אמר, רבקה אני מתפלל עלייך, אבל הוא הופך את העולם בשבילה. הוא ער לצערה, הוא אומר לקדוש ברוך הוא מה שאף אבא לא אמר, לא אברהם ולא יעקב, ריבונו של עולם, אני רוצה שכל הילדים שיהיו לי יהיו מהצדקת הזו. מה שבאמת חשוב בבית הרבה יותר ממילים זה תפילה. רבקה רואה את יצחק כפיו שטוחות בתפילה. היא יודעת שיכול להיות לך איש שלומד כל היום וחלילה יכול להיות לו לב עקר ומת כלפייך. צריך לבדוק את היחס שלו לתפילה. איש שמחובר לתפילה אולי לא מפטפט איתך הרבה, אבל הוא מפטפט עם השם. וראיתי אין ספור פעמים שאלה שהאיש שלהם שתקן, השם שולח להם מסרים דרך התפילה ודרך התורה. התכונה של המתפלל זה לשמוע מה שאשתו לא אמרה. השבוע נפטר הרב שלמה קרליבך, והוא היה עורך הרבה חופות, והוא תמיד אמר לחתן ולכלה שני דברים. חתן, הוא אמר, האם אתה יודע מה הכוונה לאהוב מישהי? לאהוב מישהי פירושו שאפילו היא לא אמרה כלום, אתה מסוגל לשמוע. ואת קלה יקרה, דעי לך שכל מה שהחתן שלך אומר זה אחד ממיליון ממה שהוא היה רוצה לומר. בדברים הפשוטים האלה הוא מתייחס לשני צערי שלום בית גדולים. מה, הוא לא מבין לבד? כל דבר אני צריכה להגיד לו? ולמה הוא מדבר כל כך מעט? הוא אומר פה, דעו לכם שיש תקשורת הרבה הרבה יותר חזקה ממילים. צריך לצעוק כשהלבבות רחוקים, אבל אם הלבבות קרובים זה לזה, אפשר לדבר הרבה הרבה פחות. גם אישה להקשיב למה שהוא לא אמר מפורשות, זה המבחן של אליעזר את רבקה. אם אני אומר שתיתן לי לשתות והיא תוסיף מה שלא ביקשתי, וגם לגמליך אשאב. אז שני סודות לשלום בית, לבית נקי ממריבות, הרבה פחות מילים, הרבה יותר שמיעה, הרבה הרבה יותר תפילה, והערצה גדולה זה לזה. הלוואי שנזכה בעזרת השם לשלום בבית ולשמחה, ובנים ובנות צדיקים.
אמן, 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 אמן. וואו, אז הנה, קיבלנו היום שיעור בזוגיות. גם פרשת השבוע, גם זוגיות. מה יכול להיות יותר אקטואלי מזה?
אני...
אמן, אמן. תודה רבה רבה לרבנית ימימה מזרחי. תודה.
וכל, לכל מי ששואלת, אז את שיעורי הרבנית ימימה מזרחי ניתן לשמוע בכל יום שני במרכז אשירה בתל אביב, וכמובן ניתן גם להירשם, להיכנס אל האתר של אשירה ולצפות בשיעורים המלאים של הרבנית. אצלנו כאן ברדיו זה כך ממש טעימה על קצה המזלג, טעימה, איך אומרים, זה מעט המחזיק את המרובה, כל כך איכותי, כל כך נוגע, אבל באמת מי שרוצה לשמוע את השיעור המלא, ימי שני באשירה בתל אביב.
עכשיו איתכם, עניין משפחתי, עם רחל פסטג.
אחד החיילים שנפצעו קשה במלחמת צוק איתן, אופיר שמואל בן ניקול, עובר היום ניתוח מאוד קריטי בראשו. ביקשו ממני לבקש מכולם להרבות בתפילות. הוא היה חובש קרבי, חייל מדהים ומסור. הוא היה בישיבה ובמכינה באלי. הוא אהב תורה, אוהב. אנחנו מקווים שבעזרת השם הוא באמת יתמודד וילחם ויחזור לעצמו. הוא אוהב את התורה, הוא נלחם במסירות נפש לשמור על כל חייל פצוע. הוא נפצע מפצמר ביום האחרון שצהל עזב את עזה. מאז הוא עבר ניתוחים בראשו בסורוקה, ואז העבירו אותו לבית לוינשטיין לשיקום. היום ינסו להוציא רסיס מראשו, ניתוח מאוד מורכב. אנחנו מקווים שבזכות לימוד התורה של אופיר, ובזכות כל התפילות של כל עם ישראל, הקדוש ברוך הוא ירפא אותו במהרה, כי הוא בהחלט זקוק לרחמי שמיים. אני חוזרת על השם, שכל אחד יקבל על עצמו אפילו פרק תהילים, שיהיה לרפואת אופיר שמואל בן ניקול. בעזרת השם לרפואה שלמה ולבשורות טובות.
חסדך. שבת קודש מלזעוק,
שבת מלזעוק ורפואה קרובה לבוא אברהם פריד. ושוב אנחנו רוצים לשלוח רפואה שלמה לאופיר שמואל בן ניקול, חייל מצוק איתן שעובר היום ניתוח קשה בראשו, בעזרת השם שתהיה רפואה שלמה ובשורות טובות. בשעה הבאה, אמא דואגת לכולנו שכולם יאכלו, שיהיו בריאים, שיקחו סוודר, שילכו לישון בזמן, אבל מי ידאג לאמא? אנחנו נשוחח היום עם חברת הכנסת דוקטור עליזה לוי, יושבת ראש הוועדה למעמד קידום האישה ושוויון מגדרי בכנסת, על כנס מיוחד בראשותה שנערך היום אודות בריאותן של נשים חרדיות. בהמשך גם על המתנדבת דליה למקוס שהייתה בדרכה לפתיחת משמרת בסניף יד עשרה ונרצחה. אנחנו נשמע מיטיאל גיספן, מנהל סניף יד שרה בתקוע, אנחנו נשמע דברים לזכרה. אנחנו נצא להפסקת פרסומות, חדשות, מיד לאחר מכן שעה שנייה של עניין משפחתי, יישארו איתנו.
עניין משפחתי עם רחל פסטג.
ושוב בוקר טוב ושלום לכל המאזינים ולכל מי שמצטרף אלינו לשעה שנייה של עניין משפחתי. יעל איבר עורכת ומפיקה, מוטי קופפר על הביצוע הטכני, אני רחל קליין פסטג כאן מאחורי המיקרופון. ובשעה הזו מיד תהיה איתנו חברת הכנסת דוקטור עליזה לוי, יושבת ראש הוועדה למעמד קידום האישה ושוויון מגדרי בכנסת. היום יש דיון מיוחד, כנס מיוחד שכולו עוסק בנושא של בריאותן של נשים חרדיות. יש לנו נטייה תמיד לדאוג לכולם, אבל לפעמים אנחנו קצת שוכחות את עצמנו. אז כן, דיון מיוחד להעלות את המודעות ולדבר על הנושא הזה. דליה למקוס שהייתה בדרכה לפתיחת משמרת בסניף יד שרה נרצחה בפיגוע, זה היה ביום שני, ואתמול היא הובאה למנוחות. איתיאל גיספן, מנהל סניף יד שרה בתקוע, ששם התנדבה דליה, הוא ידבר איתנו ויספר לנו על הבחורה הכל כך מיוחדת הזאת. גם תהיה איתנו היום כאן רוני שובה, בעלת מכון מצפן, מכון לייעוץ לקראת לימודים, הכוונה תעסוקתית ופיתוח קריירה. הרבה פעמים אנחנו מתלבטים מה ללכת ללמוד, לפעמים אנחנו לומדים משהו שהוא בעצם לא בדיוק מתאים לנו, אז בואו ננסה לראות איך אנחנו יכולים לצאת מהאקדמיה מבלי להבין שלמדנו את המקצוע הלא נכון. מי יודע מהי ביוטכנולוגיה, ואולי בכלל להיות אופטומטריסטית, ועוד ועוד. אם פעם היינו רק, הייתה לנו אפשרות להיות מורה או גננת, היום באמת האפשרויות הן רבות מאוד, אבל גם לפעמים מבלבלות. אז רוני שוב, תנסה לעשות לנו קצת סדר בדברים הללו. ועוד, ככל שיותר לנו הזמן, אבל לפני הכל, יעל, חברת הכנסת דוקטור עליזה לוי איתנו על הקו, מיד היא תהיה איתנו על הקו, אנחנו כנראה מפריעים לה שם באמצע הדיון, כי אכן ממש בשעות הללו מתקיים יהיה מכנס מיוחד, מתקיים דיון בנושא הזה של בריאותן של נשים חרדיות. מדוח של ארגון מעורבות, שזאת קואליציה חרדית נשית, עולה כי בריאותן של נשים חרדיות נמוך יותר משאר האוכלוסייה, שיעור ביקורים נמוך אצל רופאים, תופעות רפואיות בשכיחות גבוהה, כמו למשל משקל יתר, ישנו גם מחסום בנגישות למידע רפואי הנמצא ברשת עקב כמובן המגבלות שיש לנו על החשיפה לאינטרנט, ועוד ועוד. ואנחנו נרצה באמת לשוחח עם חברת הכנסת דוקטור עליזה לוי, שהיא יושבת ראש הוועדה למעמד לקידום האישה ושוויון מגדרי בכנסת. נרצה לשמוע על הדיון הזה שבת כנסת. אז אני מבינה שהרעיון עם חברת הכנסת עליזה לוי יהיה קצת יותר מאוחר, אכן זה כרגע ממש מתנהל תוך כדי, ואנחנו ננסה לשמוע אותה יותר מאוחר. אז אולי באמת זאת ההזדמנות שלי לומר לכם שאם אתם רוצות לכתוב לי בכל נושא שהוא, אם יש איזשהו סיפור שאהבתן במיוחד, משהו שאתן כתבתם למגירה ואתן חושבות שיש מקום להקריא אותו ברדיו, משהו עם איזשהו מוסר, אז כן, אני בהחלט אשמח לקבל ממכם את החומרים. אתן יכולות לפנות אליי במייל האישי שלי, רחל, R-A-C-H-E-L, שטרודל, 93fm.co.il. אני חוזרת, רחל שטרודל 93fm.co.il. וזה כאמור גם אם יש לכם איזושהי הערה באלף או בעין, אם יש איזשהו נושא שהיה חשוב לכם והייתם רוצות שאנחנו נשוחח עליו, אתן בהחלט מוזמנות לפנות אליי. אני תמיד עונה למיילים, גם אם לא מיד באותו יום, לפעמים לוקח לי ככה עוד יום יומיים, אבל אני בהחלט תמיד משתדלת לענות למיילים שלכם. וזאת ההזדמנות גם להודות למי שכן כותבת לי וכן מחמיאה, זה מאוד מחמם את הלב, וזה באמת מה שנותן לנו כוח להמשיך להיות כאן. מיד תהיה איתנו דוקטור אודי קצנל, דוקטור אודי קצנל, מומחה במחלות האוזן וגרון, ניתוחי ראש וצוואר בבית החולים קפלן. הוא גם אחראי על תחום ניתוחי אוזניים ושתל שבלול. אנחנו נרצה לשמוע ממנו על שיר, שהיא נערה בת 16 וחצי, לקויית שמיעה מגיל מאוד צעיר בשתי האוזניים. שיר עברה ניתוח להרכבת שתל חדשני, ומעכשיו היא תשמע הרבה יותר טוב, גם את החברים, גם את ההורים וגם את עצמה שרה. אנחנו נרצה לשמוע מדוקטור אודי קצנל באמת על הניתוח המיוחד הזה, ומה הוא מאפשר בעצם, למי הוא מתאים, באיזה גילאים ניתן לעבור את הניתוח הזה, וזה כאמור גם יהיה איתנו היום בהמשך. אבל לפני הכל, מוטי, אולי אנחנו נצא להפסקת פרסומות, מיד נשוב. מי איתנו על הקו? הדוקטור כבר איתנו על הקו, אז הנה בהחלט לא ניתן לו להמתין. שלום לדוקטור אודי קצנל, מומחה במחלות אפוזן גרון, ניתוחי ראש וצוואר, בבית החולים קפלן.
שלום
וברכה. והייתי רוצה באמת לשמוע ממך קודם כל על שיר, על אותה נערה בת 16 וחצי שהיא לקויית שמיעה מגיל צעיר בשתי האוזניים.
כן, שיר
היא
נערה שבאמת סובלת מליקוי שמיעה בשתי האוזניים. בגלל בעיה באוזן התיכונה לא יוכלה להפיק שמיעה טובה על ידי מכשירי שמיעה רגילים. ובעיה זו גורמת לכך שהיא לא שמעה טוב בכיתה, לא שמעה טוב בתנאי רעש, ולכן פספסה דברים, וכמו שאפשר לדמיין זה מאוד מתסכל, זה משפיע אולי חברתית, זה משפיע לימודית. גם אצל שיר ככה הסתדרה, אבל אצל אחרים זה בוודאי משפיע סיטואציות כאלה.
על הביטחון העצמי, על הערך העצמי, על כל ההתנהלות בחיים בעצם.
בוודאי. שיר דווקא היא ילדה מאוד חכמה ויש לה ציונים טובים, אבל ילדים אחרים בעוד כאלה בהחלט לפעמים נשארים כיתה, או שאנחנו רואים מוגדרים ככל מיני היפראקטיביים או כל מיני הבחנות אחרות, ובסך הכל הבעיה היא בעיית שמיעה. בכל אופן, השתל הוא שתל חדש, שהוא שתל תטורי, שבעצם משתילים אותו בניתוח, והוא מדלג על כל הבעיה שבאוזן התיכונה, ומשדרת את הכל ישירות לאוזן הפנימית, כשבחוץ, בחלק החיצוני, יש בעצם מכשיר שמיעה, במקום להיות בתוך האוזן, הוא מוצמד לאור בעזרת מגנט, משהו קטן שנראה כמו חצי שקל, קצת יותר רחב, והשתל הוא מאוד איכותי, ומשדר את הדברים, מאפשר שמיעה יותר טובה. השתל הוא בעצם אחד מהשתלים שנמצאים בשוק, יש עוד כמה שתלים, וכל מיני פתרונות לאנשים עם בעיות מהסוג הזה.
זאת אומרת, אותן בעיות שבעצם מכשיר שמיעה לא יכול לעזור, כי הבעיה היא פנימית יותר, אם הבנתי נכון.
נכון, זה לא שתל שבלול שאנשים אולי מכירים ושמעו, זה שתל שהוא קצת אחר, שהוא בעצם מעביר את השמיעה ישירות לאוזן הפנימית. דרך רטט בעצם, הוא בעצם מחובר לעצם, עצם הגולגולת.
מעניין.
זה העיקרון שבו הוא עובד. אם אפשר ככה, המסר שצריך בעצם להעביר, השתל הוא בעצם איזשהו צעד קדימה, עוד איזשהו משהו שיש לנו בשביל לעזור, אבל המסר שצריך להעביר הוא שיש הרבה ילדים וגם מבוגרים שסובלים מליקוי שמיעה, ויכול להיות באוזן אחת ויכול להיות בשתי אוזניים. Mm-hmm. והליקוי הזה הרבה פעמים גורם להם לבעיות, לקושי משפחתי, חברתי, סוציאלי, תעסוקתי ונפשי. והיום עם כל הטכנולוגיה והידע שקיים אפשר להציע המון, ואפשר פשוט לפתור את ה או בוא נגיד לקדם את האנשים האלה למצב שישמעו הרבה 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 יותר טוב. ואצל המטופלים שלנו ולנו בקפלן יש צוות שלם שעוסק בזה, של רופאים, קליניות תקשורת, רופאי ילדים, עובדת סוציאלית, זה צוות שקל שבלול, ואנשים שעוברים את התהליכים של שיקום שמיעה בדרכים כאלה ואחרות, אנחנו רואים אצלם שינוי מאוד דרמטי בכל התחומים האלה של החיים. הם פשוט בסופו של דבר מאושרים יותר. המטרה היא בסופו של דבר שמיעה, אדם צריך לשאוף לגבי עצמו לשמיעה של 100% בשתי האוזניים. יש אנשים שלפעמים שומעים באוזן אחת ואומרים להם טוב זה מספיק וכו', אבל זה לא נכון. זאת אומרת, שמיעה באוזן אחת, אנשים ששומעים רק באוזן אחת, הם לא שומעים טוב בתנאי רעש, הם לא שומעים כיווניות, הם לא שומעים לאותו צד, הם מפספסים המון.
לאיכות חיים טובה צריך שמיעה טובה בשתי האוזניים.
נכון, נכון מאוד. מישהו שיש לו מרגיש שהשמיעה שלו לא תקינה, מה הוא צריך לעשות? זה בעצם בטח שאלה שמאזין את עצמו. צריך דבר ראשון ללכת לרופא האוזן גרון שיבדוק את האוזניים, וגם לעשות בדיקת שמיעה. ואז רופא האוזן גרון, אחרי שהוא בודק ורואה, ובודק גם את בדיקת השמיעה, במידה ויש איזשהו משהו שאפשר, שצריך לתקן, אז בוודאי יפנה אותו למי שצריך.
כן, אז בוא נשאל, למי מתאים ניתוח מסוג שכזה, מהניתוח של השתל החדשני הזה, שבעצם עוקף ומגיע פנימה לאוזן הפנימית?
כן, השתל הזה מתאים לאנשים עם בעיה שנקראת בעיה הולכתית, בעיה של אולי הפרקס את תעלת השם, תעלת השם האור הטוב והעצמות של החלק הזה של האוזן, שלא מעביר כמו שצריך את גל הקול אל האוזן הפנימית. ולאנשים שלא הצלחנו לשקם את השמיעה שלהם בעזרת, או להגביר את השמיעה בעזרת מכשיר שמיעה, זאת אומרת מכשיר שנייה מושתל בניתוח, הוא לא האופציה הראשונה, הוא האופציה השנייה. אצל כל בן אדם אנחנו דבר ראשון מנסים וממליצים מכשיר שמיעה רגיל.
כן, ניסיתי לשאול לאיזה גיל, מאיזה גיל ניתן לעבור טיפול כזה?
ניתוח כזה אפשר לעבור מגיל 5 עד גיל 120, אין מגבלה של גיל. אפשר, ולילדים שהם צעירים יותר וזקוקים לפתרון עצם, אפשר לשים מכשיר שמיעה על העצם שהוא בסרט, שהוא לא מושתל, הוא בעצם מונח על העצם ומוצמד לעצם. העצם זה קצת יותר דקה בגיל המוקדם.
המוקדם יותר. אנשים באמת שומעים ניתוח ולפעמים קצת נרתעים, אז אולי באמת להדגיש שהניתוח הזה הוא מאוד פשוט ולא מסובך.
כן, נכון, אנשים לפעמים בניתוחים שקשורים לשיקום שמיעה כמו שתל שבלול או ניתוחים אחרים מאוד מאוד מתלבטים, אבל אפשר להגיד באופן כללי שהניתוחים, בכלל הניתוחים של האוזניים, לרוב ההתאוששות יחסית קלה, הסיבוכים הם אין נדירים, והגמול שהאדם מקבל הוא דרמטי. ולכן לפעמים קצת חבל שאנשים קצת מתלבטים, אולי נרתעים, ולפעמים ניתוחים שהם הרבה יותר קשים הם לא כל כך נרתעים, ברגל, בבטן וכולי.
אז אולי אם באמת פתחנו עם שיר, אז נסיים איתה גם ונשאל מה שלומה. היא עברה את הניתוח הזה, אז איך היא שומעת היום?
היא שומעת הרבה יותר טוב, ממש ברגע חיברנו אותה לחלק החיצוני, למגנט הקטן, אז היא פתאום אמרה, או, אני ממש מרגישה כאילו אני שומעת ערוץ חדש. וזה מאוד ריגש את כולם.
איזה יפי, כן.
תמיד החלק הזה, הרגע הזה שאנחנו מחברים את השתל אל החלק החיצוני, אז הוא מאוד מרגש, ואנחנו משתדלים ככה.
כן, ראיתי פעם סרטון של ילד צעיר מאוד, אני חושבת בן 3. אני לא יודעת מה הוא בדיוק עבר, לא הייתי אז מספיק ערנית לנושא, אבל ילד שלא שמע, ופתאום ביקשו מהאבא לדבר אליו, והוא קופץ מצד לצד, והוא כל כך מופתע, אתה רואה את העיניים שלו נפתחות, והוא כל כך מופתע מהקול הזה שהוא פתאום שומע, סרטון כל כך נוגע ומרגש, מה השמיעה באמת יכולה, כמה אושר יכולה להביא. טוב, נאחל לה מפה שהיא באמת תוכל לשמוע תמיד רק דברים טובים ורק בשורות טובות.
כן, בהחלט.
כן, תודה רבה, דוקטור אודי קצנל, מומחה במחלות אוזן גרון, ניתוחי ראש וצוואר בבית החולים קפלן ואחראי על תחום ניתוחי אוזניים ושתל שבלול. תודה רבה על הדברים האלה.
כל טוב.
תודה.
עכשיו איתכם, עניין משפחתי עם רחל פסטג.
כל חי תמיד איתי, חזרנו אליכם, רדיו כל חי 93 FM ו-92.8. אנחנו כאן איתכם בתוכנית עניין משפחתי, ואני רוצה לומר שלום ובוקר טוב לחברת הכנסת דוקטור אליזה לוי, יושבת ראש הוועדה למעמד קידום האישה ושוויון מגדרי בכנסת.
בוקר טוב.
בוקר אור, ואני ודאי מפריעה לך תוך כדי הדיון אודות נשים, בריאותן של נשים חרדיות.
מפריעה, לא? אני מודה על השיחה הזאת ועל האפשרות לשתף עוד נשים וגברים באמת בסוגיה שדנו בבוקר. מה שחשוב לציין זה שהעבודה נעשית יחד עם נשים מתוך הקהילה החרדית, קבוצת מעורבות מהמקום הזה, שנשים חרדיות לא מיוצגות בעצמן בכנסת, ומצאתי לנכון לפעול יחד עם נשים בתוך המגזר החרדי כדי לבוא ולקדם את כל מה שקשור בסוגיה של נשים חרדיות על פי ההבנות שלהן. וזו כבר ישיבה שלישית, ועדה שלישית שאנחנו מקיימים עם הנשים החרדיות. הקודמות עסקו בתעסוקה ובנושאים נוספים, והיום באמת התכנסנו על המצב של הבריאות של נשים חרדיות בישראל.
כן, יש באמת נטייה לאימהות, הן דואגות לכולם, דואגים לבעל ולילדים, ושיוכלו ושיקחו את הסוודר ושילכו לישון בזמן, אבל יש באמת איזושהי נטייה לאימא החרדית, כך אני מניחה עולה מתוך הסקר, שהיא קצת, לא רוצה להשתמש במילה מזניחה, אבל כך זה עולה, קצת מזניחה את עצמה.
כן, זה בדיוק נתונים שהוצבעו על ידי הארגון מעורבות ועל ידי נשים שהשתתפו היום בוועדה. אחוז הנשים שפונות לבדיקת ממוגרפיה בכל מה שקשור למחלות הנשים נמוך מאוד מאוד אצל נשים חרדיות באופן משמעותי. יש חסמים בנגישות למידע רפואי שנמצא ברשת, ברשת המקוונת.
הבנתי שיש אחוז גבוה של נשים שאפילו לא יודעות אם יש במשפחתן היסטוריה רפואית של סרטן בנשים, שזה נתון מאוד מאוד חשוב.
נכון, נכון, זו נקודה מאוד מאוד קשה. 65% מהאנשים העידו כי רופא לא דן איתן מעולם בהיסטוריה המשפחתית שלהן, בסיפור החיים שלהן, בגנטיקה המשפחתית, וכמו שהטבת לנסח, הסיפור האישי, ובטח אצל נשים אשכנזיות, יש לו הרבה מאוד לבוא ולעורר את המודעות ואת איך אני מונעת את המקרה שלי מתוך הסטטיסטיקה. יש לנו כלים. הרבה מאוד מניעה תביא את השיפור. תראי, המאפיינים של הקהילה החרדית, אנחנו מכירים איתם, זה שיעור ילודה, גיל נישואין, מספר ילדים, משפחות מבורכות, ונשים, כמו שאמרת, שמות את עצמן בסוף הפירמידה.
אולי גם פחות החשפות למידע, פחות אמצעי תקשורת, פחות אינטרנט.
נכון, ומשרדי ממשלה שמעבירים את המידע ברובו באינטרנט צריכים להתחשב באוכלוסיות שזאת לא הדרך להגיע אליהם, איך משתמשים יותר בתוך גורמים בקהילה וחינוך. אני קוראת כאן למנהלי בתי ספר חרדיים והמכללות, קיימות תוכניות שמענו עליהן בהרחבה, תוכניות של משרד החינוך, תוכניות של משרד הבריאות, הן לא תוכניות חובה, אבל תוכניות מותאמות. וכן שמענו על בתי ספר שזכו בפרס, שלקחו את התוכניות האלה של הבריאות, ועל גן ילדים באלעד שזכה בפרס. כלומר, כן יש מקומות שבוחרים לקחת מהיש, אבל הרבה לא בוחרים לקחת מהיש. שמענו עדויות קשות על חינוך כופני, על ספורט שלא נמצא בקרב בתי הספר, בחירה של בתי הספר עצמם. אני קוראת לכולם לבוא ולשנות. השינוי יעשה באמת על ידי הבנה של הנושא, של הרגישות, ומתוך המקום הזה של הקהילה עצמה. כמובן שהתפקיד שלי, וזה מה שיצרנו כאן היום בתוך הוועדה, זה לשמוע, להשמיע, כי ידע קיים, לקרוא למשרד של משרד הבריאות, לבוא ולהבין שצריך לפתח תוכנית אסטרטגית מיוחדת לטובת אנשים אחרות ולטובת כולנו כחברה. כי בסופו של דבר, נשים חולות יותר, המחיר שמדינה תשלם הוא יהיה גבוה
יותר.
והמודעות והשלמות המשפחתית ואורך החיים הנכון והבריא ואריכות החיים ונשמרתם לנפשותיכם, זה ציוו אותנו וזה ציוו שכולנו צריכים להבין שאנחנו בכוחנו לקיים אותו, לשנות את המציאות הסטטיסטית, כי נשמרתם לנפשותיכם זה כל יום ונשמרתם, זה לא בעבר, אלא זה כאן ועכשיו, זה בהווה, ואנחנו חייבים לפתח את האחריות הקהילתית ביחד, גם כאן כמחוקק וגם בתוך
האם במהלך הדיון הזה עלו באמת רעיונות איך עושים את זה? למשל, לקחת קבוצת נשים חרדיות ולהדריך אותם איך להמשיך להדריך הלאה, כי אישה חרדית גם תרגיש יותר נוח לקבל מידע אולי ממישהי שהיא באה מאותו מקום שלה, והיא גם תוכל להבין אותה ואת הרגישויות שלה.
כן, אז באמת, קודם כל אני רוצה לברך את הקבוצה של מעורבות, שזה נשים חרדיות שלקחו לעצמן את האחריות למען נשים חרדיות, והן מעלות את הנתונים הקשים. פעם שמר דיברנו על תעסוקה, היום זה על בריאות, הן מביאות לנו את הנתונים. אני מתביישת לספר לך שאין לי נתונים ממקורות אחרים, ולכן מיד בתום הישיבה ביקשתי ממחלקת המחקר של הכנסת לרכז לי נתונים בכל מה שקשור לבריאותן של נשים חרדיות. חסרים לנו נתונים, אני גם אפנה בקשה למשרד הבריאות ויותר, ואני אדבר עם השרה בעניין הזה ונראה איך באמת אנחנו יכולים. כן, ראינו יוזמות של קופות החולים באזורים חרדיים בכל מה שקשור לבדיקות מניעה. שמענו על עלייה דווקא באזורים שהייתה הבנה תרבותית עם הרבה יותר יכולת להכיל, אם זה פתיחה של שעות מאוחרות של הבדיקה, אם זה צירוף של עוד שירותים שניתנו בחינם כדי לעודד את האנשים להגיע. למשל, שמענו שדיאטיקנית הגיעה והמליצה על תזונה ראויה, זה היה גורם מעודד לנשים להגיע ולקבל את הסל הזה גם בבדיקה מונעת וגם באמת איך חיים יותר טוב במשפחה, וגם אני וגם חברה מביאה חברה וגם חברה משפיעה. אבל באמת השיתוף פעולה בתוך הקהילה של רבנים ושל אנשים שיכולים להגיע אליהם ולהבין שיחד אנחנו נוביל את השינוי. הידע קיים, אבל האחריות הקהילתית היא על כולנו, ואני קוראת גם כאן לחברי הכנסת החרדים, לרבנים, לאנשים הפעילות בתוך הקהילה, לעמותות הנהדרות שהיום נחשפנו אליהם, לשתף פעולה וביחד באמת להוביל את המיצוי של המשפט ונשמרתם, שזה ציווי של כולנו.
בהחלט, ואני מוכרחה גם לציין ולומר לך שאני פה ברדיו רואה בעניין הזה שליחות, שליחות אמיתית. זאת אומרת, בכל פעם שעולה איזשהו נושא, אם זה יום המודעות ואם זה הנושא של גילויים מוקדם, לא פעם ולא פעמיים, אפילו כך בשידור חי, דיברתי עם אחת הנשים באמת בנושא הזה של גילויים מוקדם, והבטחתי לה בשידור חי שאני הולכת לבצע גם את אותה בדיקת סקר שעושים פעם לגילוי מוקדם, ואכן ביצעתי את הבדיקה וגם סיפרתי לה ברעיון אחרי, כדי שוב לנסות להעלות את המודעות, לנסות לדבר על הדברים. אני יודעת שהרבה נשים חרדיות שאולי באמת לא נחשפות לאמצעי תקשורת אחרים, כן מאזינות לרדיו, וזה איזשהו כלי כדי להעביר אינפורמציה. אנחנו עושים גם הרבה שיתופי פעולה עם קופות חולים ומנסים כל הזמן להעלות את הנושאים הללו למודעות, באמת בתחושה של שליחות. אז גם אני פה כבר...
וכן, את ואת הבחרתם בחיים, ובאמת אני רוצה להודות לך על המקום שאת נותנת לזה ועל הדוגמה האישית שאת מובילה, כי זאת דרך להטמיע ולחשוב יחד ולהציל חיים.
כן, בעזרת השם, שבאמת נוכל לשמוע רק בשורות טובות ו... שנציל חיים. בוא, אפשר לקרוא לזה ממש בצורה כזאת, כי גילוי מוקדם מציל חיים.
נכון.
כן.
נכון.
תודה רבה, חברת הכנסת.
תודה לך, ורק ברשותך, אם יש מאזינות עכשיו ומאזינים שיש להם המלצות, ניירות עמדה, אני מזמינה את כולם לשלוח לוועדה לקידום מעמד האישה בכנסת, אנחנו נעביר את זה לארגון מעורבות, שזאת קואליציה נשית חרדית למען נשים חרדיות שמובילות את הנושא.
כן. תודה רבה, חברת הכנסת דוקטור עליזה לביא. תודה, תודה. שלום לאיתיאל גיספן, מנהל סניף יד שרה בתקוע.
שלום.
שלום וברכה. עצוב, היינו רוצים לשמוע כמה מילים על המתנדבת שלכם, דליה למקוס, השם יקום דמה, שהייתה בדרכה לפתיחת משמרת בסניף ונרצחה בדרך.
כן, מכה קשה. אנחנו ספגנו ביישוב תקוע ובטח המשפחה האישית של דליה. דליה הצטרפה לפני שנה וחצי כמתנדבת בסניף יד שרה. בעצם ברגע שפתחנו את הסניף מיד דליה יצרה איתנו קשר וביקשה להצטרף ולהתנדב, לתרום מעצמה לקהילה שהיא כל כך אהבה. דליה הייתה בחורה מדהימה, היה לה לב טהור ורחב, מתנדבת מסורה. כל אדם שהיה מגיע לסניף היא נתנה לו את הרגשה הטובה ביותר שהיא כאן בשבילו, עם חיוך רחב, בשמחה, בנחת, באהבה.
שמעתי שאפילו פעמים רבות אנשים שהיה להם קשה להגיע לסניף כדי לקחת את אותו ציוד, היא עם הרכב שלה התנדבה להביא להם את הציוד הביתה, נכון, כדי להקל נכון. עליהם.
נכון, מה שהפין את הדמות של דליה היה הצניעות והעשייה בשקט. היא אכן עשתה את הדברים האלה בשקט והייתה מוכנה גם להגיע לאנשים לבית, לתת להם את הציוד, ולא רק לתת להם אלא להישאר אצלם ולהסביר להם בסבלנות ובאורך רוח על הציוד, איך להשתמש בו. היא עשתה את הכל וממש מתוך אהבה עמוקה לאנשים ומתוך עזרה לזולת.
כן.
לפני שבוע אנחנו עשינו הסברה לחניכי בני עקיבא ביישוב על הפעילות בסניף, וביקשתי מהחברים במתנדבים לתת איזשהו רעיון איך אפשר שהנוער והחניכים האלו יהיו שותפים בפעילות שלנו ביד שרה. ודליה המצאה רעיון נהדר שנשתף אותם בעצם במה שהיא עשתה בעצמה, שאותם אנשים מבוגרים או זקנים או שלא יכולים להגיע לסניף וקשה להם, אז נסתייע על ידי הנוער היפה שלנו, הנוער הנהדר שלנו, שהביא להם את הציוד לבית, וכך גם הנוער יהיה שותף לעשיית החסד הזאת. אנחנו רואים בדבר הזה, ברעיון הזה, מין צוואה של דליה שאותו אנחנו נשתדל בעזרת השם להגשים ולעשות ביישוב שלנו, ביישוב תקוע.
כן.
מעבר לזה גם סיפרו החברים, ביום הרצח הרי דליה הייתה בדרך לביתה ובערב הייתה צריכה להגיע לפתוח את הסניף והיא לא הגיעה. התכנסנו כל החברים ורבים ועמומים על הדבר הנורא הזה, על הרצח הבלתי ואכזרי ביותר על ידי בן עוולה. ישבנו ובחילים ביחד עילו נשמתה, והחברים סיפרו שגם הם יודעים שדליה מכספה לפעמים ושילמה במקום אנשים שהיה להם קשה.
וואה. תגיד לי, תיאל, אם היינו מאפשרים, אם הייתה איזושהי אפשרות להחזיר לרגע את דליה ולבקש ממנה עצמה לומר כמה מילים, מה היא הייתה אומרת לנו?
היא הייתה אומרת לנו דבר ראשון שהיא נפגעה בפיגוע לפני כ-8 שנים.
כן.
דברים, תמשיכו לנסוע בטרמפים, תמשיכו לנסוע באוטובוסים, אל תפגעו בתחנות, כי הארץ שלנו, ואם אנחנו נכנעים, אז זה אומר שאנחנו לא צודקים ולא מאמינים בצדקת דרכנו. כן. זה אחד הדברים שגם אחותה שהספידה אותה אמרה, שלמרות שאחרי אותו פיגוע היא אמרה לדליה, דליה, את לא מפחדת יותר לנסוע בטרמפים, תראה מה קרה לך, ודליה אמרה במפורש, אם אני אפחד זה אומר שהם ניצחו אותי.
וואו, וזאת באמת הצוואה שלה, להמשיך ולא לפחד.
להמשיך ולא לפחד בכל ארץ ישראל, כי הארץ
כן,
היא שלנו.
היא שלנו.
לא משנה איפה, אנחנו רואים שהפיגועים מגיעים לכל מקום בארץ. והמלחמה היא לא כמו שרצו עד היום לחסות ולהגיד רק יהודה ושומרון, רק גוש קטיף שאותו כבר מסרנו. המלחמה היא את כל הארץ שלנו. הם רוצים את כל הארץ שלנו, ואנחנו צריכים להרים את השלט בחוצות שארץ ישראל היא לעם ישראל, ו... הכל, הכל מתוך תורת ישראל.
כן. דליה למקוס, השם יקום דמה, תודה רבה לך, הייתי אלה גספן, על המילים החמות, שככה הצלחנו קצת על קצה המזלג לומר לזכרה. תודה לך.
תודה רבה,
בשורות טובות.
עכשיו איתכם, עניין משפחתי, עם רחל פסטג.
כל חי תמיד איתי, חזרנו אליכם, שלום ובוקר טוב לרוני שו, בעלת מכון מצפן, מכון לייעוץ לקראת לימודים, הכוונה תעסוקתית ופיתוח קריירה.
בוקר טוב.
בוקר אור רוני. הרבה שנים חלפו מאז, את יודעת, אותו מקצוע עתיק יומין, מורה, גננת, זאת הייתה אופציה פעם, כשאני למדתי בסמינר, למדו מורות, גננות, אני זוכרת שנפתח איזשהו קורס מחוץ לסמינר בהנהלת חשבונות, וזה כבר היה חידוש. אבל מאז, אני חושבת שיש מאות אפשרויות, זה יהיה נכון לומר?
למעלה ממאה.
למעלה ממאה.
אני קוראת לתקופה הזאת ממש תור הזהב, של אפשרויות התעסוקה של נשים חרדיות. לפני, כמו שאת אומרת, לפני 10-20 שנה היו לנו אופציות ממש מצומצמות, לימודים של מורה, גננת, הנהלת חשבונות, גרפיקה. היום האפשרויות הן הרבה יותר מגוונות, הרבה יותר יש גם באקדמיה, וגם כאלה שלא רוצות לעשות תואר עדיין יכולות להתמקצע ולקבל כלים ולעסוק במגוון מאוד מאוד רחב של מקצועות. אפשר לומר שכמעט רוב המקצועות הכלליים נמצאים ויש אפשרות לבחורה חרדית ללמוד אותם. חלק גדול, חלק קטן שלא קיים למשל כמו רפואה, אז גם יש איזושהי אפשרות להתחיל במסגרת חרדית, באיזשהו תואר של מדעים, ואז אם מישהי רוצה ועושה את השיקול שלה היא יכולה לעבור. אבל בפירוש אני אומרת שזה תור הזהב, ויש המון המון מקצועות, וזה מה שמוביל בין
לאיזשהו בדיוק, אבל זה רציתי באמת לשוחח איתך. דווקא לפעמים ההצע הכל כך גדול הזה גורם לבלבול, כי הכל נראה מאוד מרתק, וגם כולם נשמעים נורא משכנעים, ולפעמים נדמה לך שזה מה שאת רוצה ללמוד, כי את לא באמת יודעת מה זה. אז איך יוצאים מתוך התת? לפעמים בחורה לומדת שנתיים ושלוש, וכבר יש לה תואר, ואז היא מגלה שזה בכלל לא מה שהיא באמת רצתה.
נכון, זה חבל מאוד. בפרט, והדברים האלה קורים, אני חושבת, בפרט לנערות חרדיות, בגלל שהדבר הזה חדש אצלהם. אין להם מודלים תעסוקתיים, הם לא יכולות לראות, אין להם רוב האימהות, החברות, הדודות, עדיין באמת עובדות עוסקות בתחום החינוך, קצת בהייטק, ואם מישהי חושבת שומעת על קלינאות תקשורת או ריפוי בעיסוק, או יש דברים יותר חדשים היום, ביוטכנולוגיה, אופטומטריה, נשמע נורא מפתה. והמקומות את מתקשרת אליהם תמיד יגידו לך שזה נשמע שזה מקצוע עתיד, ואת יכולה למצוא עבודה בצ'יק ותרוויחי הון תועפות, רק תלמדי אצלם ותקבלי את התואר. ומה שקורה זה שבנות באמת מתפתות והולכות ללמוד, ובמקומות באמת שהם טובים והם מקצועיים, אבל העניין הוא שזה לא מתאים, והם אפילו לא יודעות. הרבה פעמים מגיעות אליי בנות ואומרות לי, אני רוצה להיות קלינאי תקשורת. וברגע שאני שואלת אותה, מה עושה קלינאי תקשורת?
איפה לא יודעת לומר.
כן, אז מעבר ככה, יש איזושהי פנטזיה בראש שאני אעשה ככה וככה, וכשאת מתחילה להיכנס לעומק ולראות באמת מה באמת דורשת ההשקעה הלימודית, מה תצטרכי להתמודד, במה תעבדי באמת, מי תהיה סוג האוכלוסייה שתעבדי מולה, אז פתאום הבחורות ככה לוקחות צעד אחורה ואומרות, לא ידעתי, ובודקות באמת, מנסות לבדוק אם זה באמת מתאים לכישורים שלהם, לנטיות שלהם, לערכים שלהם, לדברים שכדאי וחשוב לבדוק.
אז איך? איך מחליטים מה ללמוד? בוא נאמר, בחורה שסיימה אתמול את הסמינר, ואין לה הרבה, אין לה כלים בעצם, אולי יש לה אחות שעוסקת באיזשהו תחום מסוים, או חברה או קרובת משפחה, אבל אין לה כלים אמיתיים כדי לבחון, אז איך היא יודעת מה כדאי לה ללמוד?
תראי, אני ממליצה, ואולי אני לא אובייקטיבית, אבל אני ממליצה באמת ללכת למישהו מקצועי. מישהו מקצועי זה מישהו שלמד את הנושא ונותן ייעוץ מקיף. ולמה אני קוראת ייעוץ מקיף? הרבה מאוד פעמים מתבססים על איזשהו אבחון של שאלון שמתמקד בכישורים. זה הדבר הראשון, אומרים שהוא הכי קל, אגב, כי הוא הכי מדיד. את יכולה לבדוק יכולת מספרית, יכולת צורנית, יכולת מרחבית, ואז אומרים לך, אחרי שעשית את הכישורים, את שאלון הכישורים הזה, את יושבת עם מישהי, ואז היא אומרת לך, תראי, יש לך את יכולת מספרית טובה, טובה במתמטיקה, אז כדאי שתלכי להייטק, יש לך יכולת אמנותית, או ראייה מרחבית טובה, אז את יכולה ללכת להיות אדריכלית, או מעצבת פנים. אבל עיקר הבחירה היא לא רק קישורים. קישורים זה פרמטר, ופרמטר חשוב, אבל יש עוד הרבה מאוד פרמטרים שצריכים לקחת אותם בחשבון, כמו נטיות תעסוקתיות, מה מתאים לי, מה אני אוהבת, מה חשוב לי שיהיה במקום העבודה שלי, לדברים מאוד מאוד חשובים.
או גם כמה זמן יש לי להשקיע, אם אני כבר מטופלת בשני ילדים קטנים, אני לא יכולה לצאת מהבוקר עד הלילה לעבודה.
נכון, נכון מאוד. מה היכולת הלימודית הנדרשת ממני, וגם דברים אפילו טריוויאליים שבנות לא אוהבות לחשוב עליהם בהתחלה, כי את יודעת, החיים הם גדולים, אבל דברים כמו למשל, האם יש גמישות תעסוקתית במקצוע, האם אני אוכל לפתח איזשהו עסק עצמאי, כמה שעות נדרשות ממני, מה הסטטוס שלי, כי יש בנות שרוצות לשבת ולהיות שכירה, ויש בנות שרוצות יותר, הסטטוס שלהם יותר מוכוון שליטה או ניהול של אנשים ויכולת התקדמות, וכל הדברים האלה הם שיקולים מאוד מאוד חשובים שצריך לקחת אותם בחשבון, ולכן זה קשה. יש מערכת, זה מורכב וזה מבלבל. עכשיו אני אומרת, התהליך עצמו הוא לא קשה, זאת אומרת צריך לדעת איך לפרוס את התמונה ולמפות אותה ולראות מה מתאים לי. אבל זה בפירוש תהליך שאתה צריך לעשות אותו, זה לא רק לשאול את הבדודה שלי מה את אומרת על המקצוע הזה והזה, וככה לשבת עם עצמי ולומר, טוב, אז אני חושבת ככה ואני חושבת ככה ונראה לי כך ואני...
זאת אומרת, עדיף להשקיע מראש אצל יועץ טוב שבאמת עבר הכשרה, במקום לגלות שלמדת 3 שנים ואין לך בעצם מה לעשות עם זה. גם בזבזת כסף וזמן.
בהחלט, בהחלט, לעשות את זה בצורה מקצועית. בדרך כלל זה דבר, זה תהליך לא ארוך, לא מאוד יקר, ואני חושבת שזה... אני צוחקת, אני אומרת תמיד שאם אני הייתי שר חינוך, אני הייתי פשוט מחוקקת חוק שכל בוגרת תיכון
חייבת לעבור ייעוץ כזה.
כן, כן, ייעוץ ממש ממוקד. זה גם נורא עוזר, הבנות לא יודעת, זה נורא עוזר בהחלטה אחר כך. זו תחושה כזאת היא טובה שאני יודעת מה אני עושה, אני יודעת למה אני ממוקדת ולמה אני מכוונת. זה גם נותן לך להתמקד בלימודים עצמם, אבל לפעמים גם בלימודים עצמם, יש לך כל מיני התמחויות שונות, את לומדת מן העסקים, זה התמחות בחשבונאות, יש התמחות בביטוח. זאת אומרת, יש דברים, את מוכוונת מטרה, ואת יודעת למה את מתאימה, וזה נותן לך איזשהו סוג של שקט נפשי כזה.
בוא נאמר, סיימנו את הלימודים, הבנו מה מתאים לנו ומה כדאי לנו, סיימנו את הלימודים, עכשיו פה גם מגיע נושא של הכוונה תעסוקתית. האם זה לא ברור מאליו שאם באמת החלטתי שמתאים לי להיות קלינאית תקשורת ולמדתי במסלול הזה, אז אני הולכת להיות קלינאית תקשורת. למה גם שם צריך הכוונה?
קודם כל, אני אומרת לאנשים שמגיעים אליי וסתם, אין חיים קלים, זאת אומרת, בחורה יכולה ללמוד, וזה תמיד, ויש כזאת מין סוג של צמיחה, אחרי שאת לומדת 3 שנים באמת, והשקעת, ועשית תואר, והלכת, וייעוץ, והכל, והיית מצטיינת, ועשית פרויקטים נהדרים, והעולם לא מחכה לך.
משום מה, ואף אחד לא פורס שטיח אדום.
כן, את באה, את משוכנעת שתבואי, והבוס יגיד לך, חיכיתי רק לך, קחי את המקום שלי. בדרך כלל זה הפוך.
משום מה זה לא קורה.
אולי בפרוטקציה, אולי תשבי ותעני לטלפון, ובזמן הפנוי תעשי לי גם קפה. זה בדרך כלל מה שקורה.
כן.
אז צריכים, אני תמיד אומרת שמי שבאמת באמת רוצה, ומוכוונת לדבר מסוים ויודעת מה היא רוצה, וזה באמת השלב הראשון, לדעת בדיוק מה את רוצה. כי אם למשל למדת תואר במנהל עסקים, זה תואר מאוד רחב, זה תואר, אני קוראת לו תואר נזיל, זה תואר שאת יכולה להתמקד, ללכת איתו לא הרבה, את יכולה לעבוד בבנק, את יכולה לעבוד בבית השקעות, את יכולה להתמקד בשיווק, בביטוח, יש לך אין ספור דרכים. אז קודם כל את צריכה לדעת מה את רוצה, מה ההגדרה שלך, ואחרי זה פשוט לדעת, יש דברים מאוד מאוד בסיסיים, איך למצוא את המקום שלך, איך להציג את עצמך, איך, סליחה על הביטוי, איך למכור את מה שיש לי להציע. היום העולם הוא מאוד מאוד תחרותי, וכולם מדברים, ואני יודעת בפרט בנות בית יעקב, אמונות על צניעות עצמית, ולא לדבר בשפחנו. ומה לעשות, כשאתה מגיע לרעיון עבודה, אתה צריך לומר במה אתה טוב, ומה הכישורים שלך, זה לא התרבבות, זה פשוט וצריך לדעת איך לעשות את זה, איך לשבת ברעיון עבודה, איך לכתוב קורות חיים מתומצתים.
וזה דברים שכדאי ללמוד אותם לפני.
כן, וזה דבר נורא קל ונורא פשוט. זה לא איזשהו משהו...
כן, רוני.
לא צריכה לקחת איזושהי קורס של חודשיים. זה דברים פשוטים.
כמה מפגשים, ואת כבר שם.
נכון, נכון, נכון. אני אומרת, זה נורא
נורא. רוני, קודם כל, אני מודה לך על הדברים האלה. אני בטוחה שיש נשים שכבר נעזרו. עוד לא דיברנו על פיתוח קריירה, שזה גם נושא רחב מן ים, שנגיע יום אחד גם אליו. רוני שובלת, מכון מצפן, מכון לייעוץ לקראת לימודים, הכוונה תעסוקתית ופיתוח קריירה. אני מודה לך על הדברים האלה.
תודה, תודה, יום
טוב. תודה גם לך. אנחנו סיימנו שעתיים נוספות של עניין משפחתי. תודה רבה לאל איבר, עורכת ומפיקה, למוטי קופר שעל הביצוע הטכני. אני רחל קליין פסטג, כאן מאחורי המיקרופון, ואנחנו נשוב ונשמע בעזרת השם ביום ראשון, קצת אחרי 10, ועד אז, שתהיה לכם המשך הזנה הרבה לרדיו כל חי.